ערב טוב, גמר חתימה טובה ושנה טובה, יישר כוח גדול לנו, לכל ישראל. אני רוצה באופן טבעי לעסוק ביום הכיפורים, אבל אני מבקש שלא להתנתק מהפרשות, ואני רוצה לעסוק קודם כל בפרשה. נדמה לי שהדברים הולכים ביחד. שירת האזינו קראנו השבת. ולפעמים העוצמה הגדולה של שירת האזינו, שעסקנו לפעמים בחלקים ממנה, צריך תמיד יותר ויותר, יכולים להשקיע קצת את הפסוקים שבאים מיד אחר כך. יש עוד כמה פסוקים שבאים לפני סוף פרשת האזינו, והם אני מבקש לעסוק הפעם, והחשיבות המרובה שלהם היא שבפשטות אלו הם המילים האחרונות של משה רבינו לעם ישראל. אחר כך תבוא פרשת וזאת הברכה, והיא ברכה לכל שבט ושבט. אמנם בסוף וזאת הברכה יהיה פסוק, אשריך ישראל מחמוך עם נושה בהשם, ואתה על במותמו תדרוך. זה יהיה הפסוק בסוף הברכה, אבל גם האבן עזרא וגם הרמב"ן טוענים מיד במקום שזה בא לפני המילים החותמות שמופיעות אצלנו בפרשה. במקור 2 בדף שלפנינו, ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא והושע בן נון. הוא והושע בן נון הולך כבר על ויבוא, לא על וידבר. את השירה אמר משה. משה הוא זה שאמר האזינו השמיים, ואדברה ותשמע ארץ עם ריפי. אבל הנה הוא כבר מגיע עם הושע בן נון, התמונה היא כל כך קלאסית, הוא מופיע בפני העם, עוד מעט מעט יגיד לו הקדוש ברוך הוא, בסוף המקור הזה, וידבר השם אל משה, אתם רואים, אני מדלג שם על הפסוקים שאנחנו נעסוק בהם היום, וידבר השם אל משה בעצם היום הזה לאמור, עלה אל הר העברים הזה, הר נבו אשר בארץ מואב. ומות בהר. מה שמוביל, כפי שאמרתי, להבין שכאן כבר בעצם הסוף. אחר כך מופיעות הברכות, אבל הן בעצם לפני. והנה הוא עומד עם יהושע בן נון לידו, ולאחר השירה האדירה של שירת האזינו, וללא כל קשר לברכות הספציפיות לשבטים, עומד ואומר את דברי הסיום שלו לעם ישראל. והנה דברי הסיום. ויחל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל. אגב, מאוד מזכיר לנו את סיום הבריאה. ויחל אלוקים ביום השביעי. ויחל במלאכת המשכן, אותו דבר. ויחל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל. ויומר עליהם. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. אשר תצוו את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם, ובדבר הזה, בדברי התורה, בדבר הזה, תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. אלה מילותיו המסכמות של משה רבינו. כאשר אמרתי בהתחלה, אלמלא הייתה השירה הגדולה לפני, והטרגדיה המופלאה הזאת של עלה אל הר העברים, הפסוקים החותמים של הקבורה כל כך חזקה אחרי, מן הסתם הפסוקים האלה היו תופסים אותנו בלי סוף. המילים האחרונות של משה רבינו, הוא מגדיר את זה, הוא פותח אותם בשימו לב, שימו לבבכם. פעם אני רוצה לעסוק רק בזה, המילים האחרונות שבהם משה רבינו חותם. מה הוא אומר פה? נחזור רגע לפסוק. שימו לבבכם, אגב, הביטוי לשים לב מופיע פה בפעם הראשונה בתורה. מהביטויים של משה רבינו. אצלנו זה הפך להיות לביטוי מאוד מאוד שגרתי. שים לב. תשומת לבכם. צריך לחשוב עוד רגע. אלה המילים האחרונות. שימו לבבכם. איך מתרגמים אגב את המילים האלה? אני הסתכלתי קצת בתרגומים היום. Pay attention באנגלית. באנגלית כל דבר הולך איכשהו עם pay. זה מובן. ו-attention זה משהו שקשור להכרה, או לקיצור לא לב ולא לשים. מילים מאוד יפות. כמו כל הצחוק של הניסיון לתרגם את התורה. לא... לשים ולא לב, לא קשור. והמעט ששאלתי היום, אינני זוכר, אבל אמר לי היום מישהו שהוא דובר רוסית ראותה, אמר לי משהו, אני לא זוכר בדיוק, זה היה נשמע משהו שגם אם יגידו אני אגיד שזה ככה נשמע, אבל גם שם אין לא לב ולא לשים. מעניין לבדוק את זה בשפות אחרות. מה פירוש לשים לב? ביטוי מעניין מאוד. כשמבקשים ממני לשים לב למשהו. לשים לב בעברית זה לקחת את הלב ולשים אותו. שימו לבבכם. עוד מעט נחשוב על המושג הזה. אבל אלה המילים שבהם משה רבינו חותם. אני טוען שיש כאן תורה שלמה שמשה רבינו רוצה ללמד אותנו. את כל התורה כולה. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. בעברית אחרת, אפשר להבין את הכל ולא לשים לב אליו. אפשר לדעת את כל התורה כולה. אבל לא לשים לב לכל הדברים. והבקשה של משה רבינו בסיום התורה היא לב. אני מבקש ממכם לב. מה הקשר לחצי השני של הפסוק? אשר תצוום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. האם זאת עוד חזרה בפעם המי יודע כמה? וככה אני תמיד הבנתי את הפסוקים, אני מודה, עד שחשבתי עליהם אתמול שוב. האם יש כאן חזרה בפעם המי יודע כמה עוד פעם שבא משה רבינו ואומר תלמדו את הילדים? בעל פה אנחנו זוכרים עשרות פעמים שהוא אמר את זה בספר דברים. ושיננתם לבניך ולימדתם את בניכם לזרחה אחריך ואתה וזרחה. כמה פעמים זה אותיה? האם בדברי הסיכום הוא אומר שוב את אותו העניין? שאולי הוא בא לומר, אני אלמד אתכם איך אפשר להעביר לילדים ואיך יכול להיות ששום דבר לא יעבור. אם זה יהיה עם הלב זה יעבור. אם זה לא יעבור, כנראה שיש בעיה בלב. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצוום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר ריקו מכם. גם זה ביטוי שצריך להבין אותו. אדם יכול להיות לו עלינו אפיקורס. אתם ראיתם פעם אדם רציני שאומר שהתורה היא דבר ריק? אז סתם, איזשהו טיפש בעולם, איזשהו אפיקורס. אדם יכול להגיד, הוא לא מסכים, הוא לא מקבל, הוא חולק, הוא כועס, הוא אנטי. מה אתה חושש משה רבינו? שמישהו יגיד שזה ריק? דבר ריק? זה המשפט האחרון שאתה אומר, כי לא דבר ריק הוא מכם? כי הוא חייכם. כי נראה שהאנטי תזה לריק, זה לא מלא. אני הבנתי שריק זה ריק, אמתי, וההפך זה מלא. אבל בפסוק כתוב משהו אחר. כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם. זה החיים שלכם. ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. ושוב, האם זאת האמירה המי יודע כמה של משה רבינו שתאריכו ימים על האדמה למען ירבו ימיכם על האדמה אשר נשבע בלי סוף פעמים בספר דברים? או שבדברי הסיום של משה רבינו בא לומר, יש דרך שבה כן תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שם לרשתה. יש קשר בין שימו לבבכם, הלא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם. מה המסר? מה משה רבינו רוצה לומר פה? בהתחלה חשבתי לקרוא לשיעור הזה הלב 2, כי לפני שבועיים עסקנו כאן במילים הראשונות של משה רבינו ביום מותו. בפרשת כי תבוא, עם סיום הברכה והכללה, הזכרנו את הפסוקים שבהם עמד משה רבינו ואמר כך, מקור 3. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם. אתם שמים לב מה קורה פה? הנה המילים הפותחות את הנאום. זה היה בסוף כי תבוא. אחרי המילים האלה שנקרא עכשיו, הוא הוסיף ואמר, אתם ניצבים היום כולכם, ואמר את כל פרשת ניצבים, לעובריך בברית השם אלוקיך ובעלתו, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא בשמיים, לא נפלאתי ממך וכו'. אחר כך אמר את כל הדברים האלה באוזני העם, את השירה הגדולה, את שירת האזינו, ועם הסיום ויחל משה. זה התחיל בויקרא, והסתיים בויחל. בסדר? הפסוקים שקראנו מקודם, במקור 2, ויחל משה לדבר. והנה הוא פונה אל העם ונותן את מילות הסיכום. הנאום האדיר הזה התחיל במקור 3, פרק כ"ט, פסוק א', ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם. אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים, לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם, ולא נתן השם לכם, תראו איך מתחיל הנאום ואיך הוא מסתיים, לא, אני לא שמתי לב לזה. שמים לב, אני לא ראיתי. ולא נתן השם לכם מה? לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. ואז הוא אומר את ניצבים וילך האזינו, ובסוף מסכם, שימו לבבכם. זה פשוט חיבור מוגדר עם התחלה וסיום, מוגדר לגמרי. שימו לבבכם לכל הדברים. עד היום לא נתן השם לכם לב לדעת. רש"י הסביר מה זה לא נתן השם לכם לב לדעת במקור 3 בדברי רש"י כך. הזכרנו אותו. לא נתן השם לכם לב לדעת, הגדרה מדהימה, לב לדעת. השכל יודע, הלב מרגיש. אגב, בארבעת החומשים הראשונים, לא בדוק עד הסוף, כללי, סביב עשיית המשכן מופיע הרבה פעמים הביטוי חכמי לב. אישה חכמת לב, חכמי לב, נדיבי הלב. להוציא את המשכן מופיע הלב, בדרך כלל, כנקודת הרגש. לחיוב או לשלילה. ולא תטורו אחרי לבבכם. חשק. ויגנוב את לב לבן, כי לא יגיד לו כי בורח הוא. מה זה ויגנוב את לב לבן? שהוא לא ירגיש. משה רבנו מחדש בספר דברים חידוש מופלא. לב יודע נטבע מכל אחד מאיתנו. אנחנו עסקנו בזה בראש השנה בלי סוף וביום הכיפורים עוד יותר. וידעת היום והשיבותה אל לבביך. תדע, תשיב את הידיעה. ולהשיב זה לא רק להשיב, ריטרן. להשיב זה להושיב, למקן, שזה ישב, שיהיה לזה שביטה, שתהיה שבת לידיעה הזאת. וידעת היום והשיבותה אל לבביך. זאת פעולה מתמשכת, והשיבותה. כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אנחנו חוזרים על זה כל יום ויום בתפילה. זה נאמר בדברים. עוד מעט נדבר הרבה. פתאום כל הידיעות צריכות להיות בלב. מה צריך יותר? קריאת שמע. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, בכל לבבך ובכל נפשך. אז באהבת, אתה עוד יכול להגיד, האהבה היא בלב. והיו הדברים האלה, איזה? אלה שעוד מעט אני אגיד עליהם ושיננתם. התורה, הלבביך. נדבר על זה עוד מעט. ושמתם את דבריי אלה הלבבכם. הפסוק הראשון בדף, אנחנו אומרים אותו בסליחות ונאמר אותו בתפילת יום הכיפורים, ומולת לבבינו לאהבה את שמך, אנחנו מתחננים לפני הקדוש ברוך הוא, מולת לבבינו, ככתוב, הנה הפסוק הכתוב מקור אחד, ומל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. אז כאן אולי הלב אוהב, אבל שוב הלב הולך אני וזרעי. עכשיו בלב לדעת, מה זה לב לדעת? אומר רש"י את הדברים הבאים. ולא נתן השם לכם לב לדעת. בסקירה הקצרה שאמרתי עכשיו רציתי להראות את ההתייחסות של משה ללב בספר דברים. אני כמעט טוען שהוא עוסק פה כל הספר בלב ובשכל. מה שאנחנו קוראים היום לב ושכל. נדבר על זה עוד מעט. אבל הנה המושג לב לדעת. רש"י, להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא, ולהידבק בו. לב לדעת זה תהליך של הכרה שיוצר דביקות. אני טוען שמשה רבינו עומד בסוף ימיו ואומר לעם ישראל כדברים הבאים. זאת כל התורה. עכשיו באתי ללמד אתכם עברית, אומר משה רבינו. שימו לבבכם. לא שקט בקהל, נא לשים לב לקרוז. זה שטות. אתם יודעים מה יקיים את הדברים האלה? עם התורה שאתם הולכים לקבל. הולכת להיות עם הלב כולו. השכל יכול להיות דבר נפלא, והוא יכול להיות דבר המנתק ביותר שיכול להיות בעולם. שימו את הלב כולו. אומר לכם את האמת, מתי חשבתי עליו שתי המילים האלה? אתמול. הייתי עם תלמידיי בישיבה, איתנו ביחד עם הישיבה למערת המכפלה. היינו במערה בשלהי צום גדליה, ואחרי מנחה, שוב, לומר כמה מילים. התחלתי לחשוב קצת על המילים האלה. התחלתי לחשוב על חברון. כלב. יודעים מה הוא כלב? כולו לב. מה פירוש? יוצאים 12 מרגלים, ו-12 גדולי ישראל, כולם. שימו את יהושע רגע בצד, כי הוא נערו של משה. לכן גם העם לא מוכן לשמוע את המוסר ממנו. עשרה מול כלב. אני מבטיח לכם שלכל אחד הייתה סברה. אלה היו אנשי מידות. אלה היו נשיאי ישראל. אני בטוח שלכל אחד הייתה איזושהי סברה כזאת או אחרת. למה באמת לא נכון עכשיו להיכנס לארץ? הרעיון הוא טוב, אבל לא ריאלי. וכלב מרגיש מה קורה, ופתאום הוא מתנתק מכל החבורה. הפסוק אומר, ויבוא עד חברון. הוא מתנתק ובא עד חברון. לא וילך, ויבוא עד חברון. ושם, בחברון, אחימן ושישי ותלמי ילידי הענק. מה הוא עושה שם? אומר שם רשי מיד, הלך להשתתח על קברי אבות. ואני אמרתי להשתתח, להשתתח זה לא לפקוד ולא לבקר. לנו אנשי העולם המודרני קשה להבין את המילה. להשתתח זה להשתתח. להשתתח, כלב ראה כמה ניתוק יש מסביב. כמה היגיון שיכול להישמע מאוד תורני. והוא רצה לעשות פעולה אחת. הוא כולו לב. והוא הלך להתחבר לאברהם ויצחק ויעקב ושרה ורבקה ולאה, לאבות ולאמהות הקדושים של חברון, להתחבר בחברוניות הזאת לחיבור גמור גמור גמור, כדי ששום דבר מסביב לא ישפיע עליו. הפסוקים אומרים, יען אשר מילא את לבבו אחריי. מה זה למלא את הלב? למלא את הלב זה שלא היה בלב חצי משרה אהבת השם. הוא לא היה שליח לשנתיים. הוא, ליבו, היה משותח עם אברהם, יצחק ויעקב. כלב. כל ליבו כולו. כולו היה אך ורק המסר שהוא חי אותו עכשיו. השם היה אותו, לא רק איתו. ואז הוא מתנתק מכולם ומתחבר לחברון. הוא לכאורה ראה הכי מקרוב את הענקים ואת ילידי הענק. כי שם הם נמצאים. זה העיר של הענקים. וכשכל המרגלים אומרים שהם ראו ענקים, הם ראו ענקים מיניאטוריים יחסית למה שהוא ראה, כי הוא היה בחברון. מה, אז הוא לא דבר אמת? כשהוא אמר יהיה בסדר, וכולם אמרו ראו ענקים. הוא לא ראה שם ענקים, הוא ראה את אברהם, יצחק ויעקב, הוא לא ראה אותם. הוא באמת לא ראה אותם. הם לא היו רלוונטיים בכלל. הוא היה אברהם, הוא היה יצחק, הוא היה יעקב. הוא כלב. הוא לא עבד את השם לא באצבע ולא בסברה ולא בשכל, הוא כלב, כולו לב, זה עניינו. אתם יודעים מה ההבדל בין הלב לבין כל דבר אחר? הלב הוא המקום שבו אתה יכול להיבטל ביטול גמור לדבר שאותו אתה חי וחש. או בלשון רשי, להידבק. נדבקים בלב. כל הימים האלה הם ימי עקדת יצחק. מראש השנה ועד יום הכיפורים. יום הכיפורים הוא לפי רבותינו יום העקדה עצמה. ומראש השנה אנחנו מתחילים עם השופר הזה של העין, עם כל סיפור העקדה. סיפור העקדה כדאי לחשוב בו על נקודה אחת שאולי לא תמיד שמים אליה לב. אולי היא הנקודה החשובה ביותר מכל הנקודות של העקידה. אולי. העקידה איננה סיפור על מסירות נפש של מוות. העקידה היא סיפור על מסירות נפש של חיים. העקידה נקראת עקידה על שם הפעולה של העקידה. לעקוד בעברית פירושו לקשור. דבר פילי. לכל פרשת העקידה קוראים על שם פעולת הקשירה שנעשתה. אבל לא היו פעולות אחרות. הקדוש ברוך הוא לא ציווה את זה כפעולה מרכזית. אגב, הוא לא ציווה בכלל ליעקב. הוא ציווה לשחוט. יצחק ביקש להיעקד. כדי שלא תזדעזע הנפש כשהסכין יעמוד מעליה והוא יזוז ויהיה פה בעלמום. אבל לא אומר סיפור העקדה, אם נחשוב רגע לעומק. סיפור העקדה אומר שיצחק אומר, אבא, אני רוצה להיות עקוד לרעיון בעקדה גמורה. אני בטל באופן גמור לאמונה הזאת שלך ושלי. את שערי רצון להיפתח. הולכים יחד העוקד והנעיקד והמזבח. אתם מבינים איך יכולים להיות שוחט ונשחט יחדיו? מה, אין שום נתק באינטרסים? בין שני האינטרסנטים ההפוכים של העולם? איך הם יחדיו? וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי, ויאמר הנה נבני, ויאמר הנה האש והעצים, ויעשה לעולה. ויאמר אלוהים יראה לו עשה לעולה, וכמעט ברור עכשיו פירוש אתה בני. ועוד פעם וילכו שניהם יחדיו. והעקידה היא בעצם הסיפור שבו אדם מבקש להיעקד, להיקשר, להתחבר בחיבור מוחלט, 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 עד שהוא דבק והופך להיות אחד. הבן עם אביו, התלמיד עם הרבה, הרבה עם התלמיד, והכל עם הקודש ברוך הוא. דרך אגב, אברהם ויצחק זה לא רק הבן עם האב או הרבה עם התלמיד. זה חצי אחד של עם ישראל עם החצי השני. זה כולם. ושניהם עם אמא, שיצחק מבקש שם באותו הפיוט המופלא, קח את אפרי, ותאמר לה הלך ליצחק ריח, העוקד והנעקד והמזבח. ואז רואה אברהם את העין. כשהוא רואה את העין, הוא מבין שהוא צריך לקחת את העין הזה, והוא לוקח ממנו קרן, ומהקרן הזאת אנחנו תוקעים. הייתי הערה נפלאה של רבי יעקב אריאל, הזכרתי אותה אתמול. הערה בעברית, יפהפייה. השופר נקרא בעברית קרן, הוא נקרא שופר. הוא נקרא גם יובל, נעזוב עכשיו. הוא נקרא קרן ושופר. הקרן זהו הפן החיצוני. הקרן זה מה שהבהמה נוגחת בו. את כל כוח הכובד הבהמה משקיעה בקרן, ובנגיחה הזאת של הקרן אפשר להרוס כל מה שיש. כוח אדיר, אב נזיקים, קרן. השופר, הקרן נקראת על שם הקרמיות, הגוף. מכאן אגב הביטוי הקרן קיימת. הגוף עצמו. השופר הוא החלל הפנימי שנמצא בתוך הקרן. החלל הפנימי שנמצא בתוך הקרן הוא דמוי שפופרת. ומכאן השופר. אברהם צריך לקחת את הקרן ולגלות שאנחנו יכולים להוציא מהקרן הזאת קול. העיל לא יודע את זה. אף בהמה לא ראתה מעולם בקרן שופר. התפקיד שלך הוא לקחת את הקרן ולהשתמש בקרן לא לשימוש הנגחני, אלא לשימוש האנושי היהודי של הוצאת קול. שופר. אגב, תחשבו עכשיו על המילה קרן ושופר, היא מדהימה. קרן מבטאת את הפעולה הפיזית. כל עוד יש בעולם מי שנוהגים בבהמיות מפלצתית, צריך קרן חזקה כדי לנגח אותם. כשיש קרני רשעים, צריך לגדע את קרני הרשעים. בקרן. אבל זה לא סוף המגמה שלנו. איך אנחנו אומרים בתפילה? שמחה לארצך, וששון לעיריך, וצמיחת קרן לדוד עבדך. אבל לא בשביל זה. הקרן זה המלכות, זה דוד. הרם קרן ישראל. וברצונך תרום קרננו. בשביל מה? צמיחת קרן לדוד עבדך. בשביל עריכת נר לבן ישי משיחך. באנו הנה להדליק אור. לא באנו הנה לנגוח. מול קרני הרשעים נדע להתמלא קרניים. אבל אז נצטרך לגלות לעולם שופר גדול לחירותנו. שופר גדול לחירותנו זה חירותו של העולם מהקרן ומעברו אל השופר. ואיך תוקעים בשופר? מה הפעולה הראשונה שעושים בשופר? את הפעולה הכי פשוטה שיש, הכי בהמית שיש. קול פשוט. אם יש בקול הזה איזושהי סברה, איזושהי תזוזה, קצת למעלה או קצת למטה, הוא פסול. סתם קול. קול טבעי. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני זה רק קול. אבל מבפנים. מהשופר שבקרן. מהמיצר קראתי. יצחק עקוד, נעקד. והוא נשאר הבן הנעקד לכל ימינו כולם, הבן הנעקד. ועקידת יצחק לזרעו ברחמים, תזכור. השיעור של העקידה הוא סיפור מסירות הנפש של עקידת יצחק, הוא העקידה של המוכנות להיעקד בחיים, לא של הכמעט שחיטה. אנחנו לקחנו את הסיפור אל השחיטה, זה הצד השולי של הסיפור. מתוך חיים שלימים הייתה מוכנות גמורה של ביטול גמור. רצוני לעשות רצונך. ואגב, עקידת יצחק ולא עקידת אברהם. לא רק על שם המילה של העקדה. למה יצחק תופס פה את המקום יותר מאברהם? הזכרנו פעם את החתם סופר הזה. כל כך חזק. כי הניסיון של יצחק היה יותר קשה. יודעים למה? מסיבה אחת. מי אמר לאברהם ללכת לעקוד את בנו? הקדוש ברוך הוא. אז נכון, השטן בא לבלבל אותו. אבל לאברהם יש ותק של 130 שנה בלשמוע את הקדוש ברוך הוא. מי אמר לי יצחק ללכת להישחט? אבא זקן בן 137. ככה לרוץ להשכמת הבוקר? ככה בזריזות? ככה לחמוש את החמור ולשים את העצים ולזוב? לא יכולת להגיד לאבא אולי למניין המאוחר? נשאל את הרב, נדון בסוגיה. חתם סופר אומר, איתנו הקדוש ברוך הוא לא מדבר. איתנו מדבר אבא. להתבטל אל אבא ולהבין שאבא אמר לי את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. זאת עקדת יצחק. ועקדת יצחק כיום לזרעו ברחמים תזכור. סיפור העקדה הוא לא סיפור המוות. אין מוות בעקדה. וזאת העוצמה של העקדה. הוא סיפור המוכנות ההכרתית המלאה בשיאה להכיר ולהידבק. לב לדעת. לב אחד של אבא ובן ומזבח. אי אפשר בכלל להפריד בין אברהם ליצחק. זה אחד. יום הכיפורים הוא אגב יום מסירות הנפש של רבי עקיבא. כך מלמדת אותנו המסורת שרבי עקיבא מסר את נפשו ביום כיפור. הפסוק שאנחנו פותחים בו את יום הכיפורים זה הרגשות גדולות של אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. סופי התיבות, סופי המילים, זה רב עקיבא עם ה' בסוף. ככתוב תמיד בתלמודי ארץ ישראל, עקיבא לא עם א' אלא עם ה'. רבי עקיבא. וגם אצל רבי עקיבא זאת אותה טעות. מישהו הכניס לנו פעם לראש, חזרתי על זה יותר מפעם. מישהו פעם הכניס לנו לראש באיזה מיתוס. שכשרבי עקיבא מת, הוא צעק שמע ישראל. ואז הייתה שמע ישראל לקריאת העוצמה וכו' וכו' וכו'. לא היה ולא נברא. הגמרא מספרת בדיוק ההפך. אותה שעה שבאו להרוג את רבי עקיבא, שעת קריאת שמע הייתה. הגיע הזמן לקרוא קריאת שמע. לא יודע אם רבי עקיבא נהג אגרה, מגן אברהם בזמני. שעת קריאת שמע. הוא קרא קריאת שמע. ומה עושים בקריאת שמע? מתבטלים אל הקדוש ברוך הוא. נהיים אחד. רוצים להגיע לבכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ופתאום באמצע קריאת שמע ביומו האחרון של רבי עקיבא, כמו משה רבינו ביומו האחרון בן 120, בא הקלגסת התפלצתי להרוג אותו. לפי התלמוד הבבלי, רואים התלמידים את רבי עקיבא, ורבי עקיבא פשוט לא שם לב שהוא קיים. הוא לא קיים מבחינתו. כולו לב. ואז הם שואלים, רבינו! הוא אומר להם, כל ימי הייתי מצטער, אם אתה יבוא פסוק זה לידי והקיימנו. קיימתי בכל לבבך, קיימתי בכל מאודיך, בכל נפשך לא התנסיתי. לפי הירושלמי, זה אותו סיפור, עם שוני אחד מהותי. השיחה הזו לא התנהלה מעולם עם התלמידים. השיחה הזו התנהלה עם התליין. המוציא להורג רואה את רבי עקיבא והוא יוצא מכליו. הזקן הזה לא מתייחס לקיומו. והוא רואה שהוא לא מתייחס, הוא כולו בתוך קריאת שמע. הוא עכשיו ובכל לבבך. ואז הוא צועק לו, בירושלמי, אי חרש את, אי מבעת בייסורין את. אתה חרש, חרש לא רק במובן של האוזניים. אתה אוטיזם גמור, אתה אטום, או שיש לך אידיאולוגיה של לבעת בייסורין. אולי אתה אוהב ייסורין? להבדיל, יש בינינו מפלצות כאלה שמסובבות. אולי זה אין לך? ככה? מאוהב ייסורים? אמר לי רבי עקיבא, טיפח רוחי דהו גברה, טיפח רוחו של הדובר. לא חרש אנה ולא מבעט ביסורין אנה. אלא כל ימי הייתי מצטער אימתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו. זה פילי פלאות בירושלמי, זה שיעור, השיעור האחרון של רבי עקיבא נתן זה לתליין. הדבר תורה האחרון של רבי עקיבא היה למוציא לאורך. שילמד, שישמע קצת תורה לפני. שלשם ייחוד. לא חרש שנה ולא מבעט, אלא כל ימי הייתי מצטער. אתם יודעים מה רבי עקיבא סיפר? אני עקוד, אני קשור. אני עקוד לחיים. כל ליבי עקוד. עכשיו הגיע בכל נפשך? אני מוכן לזה כבר 120 שנה. אני את הכל אעשה כדי שלא תהיה פה. אני את הכל אעשה כדי להמשיך את התורה. אם זאת העקדה, זאת העקדה. אבל השיא של רבי עקיבא הוא לא למות עם שמע ישראל, הוא לחיות עם שמע ישראל. אתה יודע איך הגעתי למדרגה של בכל לבבך ובכל נפשך? כי אותה שעה שעת קריאת שמע הייתה, ואני קורא קריאת שמע, גם בבית הסוהר של הרומאים. כי אין אצלי בכלל מציאות בלי שמע. ישנו רמב"ם מופלא, שהזכרתי אותו פעם, אני מודה, אף פעם לא הבנתי מאיכן למד הרמב"ם את דברם. ואם הדברים נכונים, אני חושב שמה שאנחנו אומרים היום יכול לפתוח פה פתח מדהים, סתם בהבנה יפה ברמב"ם, אבל פתח בכלל בתפיסת עולם שלמה. יש רמב"ם במקור חמש לפנינו, שכתוב בו כך. הרמב"ם מדבר בספר המצוות על המצווה להתפלל. לפי הרמב"ם זו מצוות עשה דאורייתא. לפי הרמב"ם, זה לרבנן, לא ניכנס. המצווה להתפלל לפי הרמב"ם היא מצווה מן התורה. וכולם חייבים בה, אנשים ונשים, תפילה. לא כתוב כמה תפילות. לא ניכנס לסוגיה, אבל תפילה כולם חייבים. והמצווה החמישית, ספר המצוות, מצוות עשה, היא שציוונו לעובדו יתעלה. רואים? וכבר נכפל ציווי זה פעמיים. אמר ועבדתם את השם אלוקיכם, ואמר ואותו תעבודו, ואמר ואותו תעבוד, ואמרו לעובדו בכל לבבכם. בסדר? נצטט את הפסוקים. ואף על פי שזה הציווי, הוא גם כן מן הציוויים הכוללים, כמו שבארנו בשורש הרביעי. בשורש הרביעי, בשורשים שלפני ספר המצוות, הרמב"ם אומר, אם תפגוש ציווי שהוא כוללני, אז זה לא מצווה שאני מונה בתרי"ג המצוות. ציווי כוללני כמו להיות קדושים. אני לא אמנה. אז לעבוד את השם זה כללי. בכל זאת, הנה יש בו ייחוד. לעובדו בכל לבבכם זה גם ספציפי. נכון, זה גם באופן כללי, אבל איך? בייחוד בתפילה. לכן זה מצוות עשה מוגדרת. הנה יש בו ייחוד שהוא ציווה בתפילה. חז"ל שואלים, לעובדו בכל לבבכם איזו היא עבודה שבלב? הווי אומר, זו תפילה. מצוין. למה? כי מה זה לב? כי מה זה לב? רגש. ותפילה זה רגש, נכון? תורה למשל זה בלב? לא. תורה זה במה? שכל. תשמעו את הרמב"ם מעלה. ולשון ספרי ולעובדו זו תפילה. נו? ואמרו גם כן, ולעובדו זה תלמוד. שמעתם את הרמב"ם? הרמב"ם ידע שלומדים עם השכל. תשמחו עליו. הוא הבין רמב"ם. ולעובדו זה תלמוד. ובמשנתו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אמרו מניין לעיקר תפילה בתוך המצוות מאחה. ואמרו עובדהו בתורתו, עובדהו במקדשו. לא הבנתי, אתה באת לדבר על מצוות עשה של תפילה או על מצוות עשה של לימוד תורה? ואני בעיקר לא מבין דבר אחר. מה מקור מצוות העשה ללמוד תורה? זה מצוות עשה יוד א' ברמב״ם. לא הבאתי בדף, אני אומר לכם על פה. מצוות עשה יוד א' ברמב״ם היא המצווה שציוונו ללמד תורה וללומדה. שנאמר, ושיננתם לבניך. נכון? ושיננתם לבניך. סימן שחייבים ללמוד תורה, לשנן ולשנן לדור הבא. ללמוד תורה וללמד. אז מה הוא בא להגיד פה עכשיו? שתי שאלות אני רוצה להבין. האחת, לימוד תורה זה לא בלב. מה הוא אומר פה? השנייה, אחרי שאני אנסה אולי להבין מה הוא אומר, איפה הוא ראה את מה שהוא אומר בפסוק? לעובדו זה תפילה, הבנתי את ההיגיון. תפילה זה בלב. אבל איפה הוא ראה שתורה זה בלב? זה שהוא מצטט לי רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, זה יפה מאוד, לא הבנתי את זה. פעם הזכרתי בשם הרב סולובייצ'יק, כיוון למדני נפלא, במילה אחת. רב סולובייצ'יק אומר, יש מצוות שמתבצעות באיבר מסוים, אבל מתרחשות במקום אחר לגמרי. הדוגמה הקלאסית היא שמחה. מצוות שמחה ברגל, ושמחת בחגיך. יש מצווה ושמחת בחגיך. נו, אז איפה מקיימים מצוות ושמחת בחגיך? איך? שמחים. מה עושים? בשר. זו דוגמה אחת. יין. בגדים. מה? מה הדין של מישהו שאכל בשר ככה או הור? שתה יין? הוא עצוב כולו. מדוכה על כל ביס או דיכאו. נבח הקודש ברוך הוא נתן לנו סוכות. הוא כולו אבל. קיים ושמחת בחגיך או לא? ההלכה אומרת ששמחים באכילה. קיים את האכילה. אז כולנו מבינים שהוא קיים ושמחת בחגיך מכני. אבל הוא ודאי לא קיים ושמחת. כי המצווה אומר מתבצעת בפה, אבל היא מתרחשת בלב. לפי הדברים הנפלאים האלה של הרב סולובייצ'יק, כנראה שצריך להבין גם פה כך. חידוש ברמב״ם. מהפכת עולם. מצוות תלמוד תורה אומנם מתבצעת בשכל, אבל היא מתרחשת בלב. ואם מצוות תלמוד תורה מתרחשת רק בשכל, אל תחלום אפילו שזה יעבור לבניכם. גם אצלך זה לא יחזיק. כלום. אבל אני יש לי את כל תייג המצוות עם השכל, וסברות על הכל. חבל על הזמן, אחד גדול. המצווה מתבצעת בסברה, בשכל, בהבנה, בלימוד. היא מתרחשת בלב. קיום המצווה הוא בשיננתם, לשנן. אגב, בלשון שן. בשן אוכלים. אבל השן זה רק המקום שמבצע את הלעיסה. האכילה לא נעשית בשן, אלא במקום הרבה יותר פנימי. אותו דבר בשיננתם. תשנן, תחזור, שזה יהיה מחודד. תלמד, תלמד, תפעל. זה הביצוע. אבל המצווה עצמה היא עבודה שבלב. שאלתי את עצמי היום, מאיכן למד את זה הרמב״ם? זה פילי פלאות. אם אנחנו צודקים, זה פשוט פסוקים שאנחנו אומרים כל יום פעמיים. אנחנו מכירים את הפסוקים של תפילת שמע. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. ואת הדברים שנמצאים על לבביך ושיננתם לבניך. אבל אם תשנן לבניך את מה שלא נמצא על לבביך, אז קיימת מכנית מצווה תלמוד תורה. אבל אין לך כלום עם התורה. פשוט הרמב״ם ביקש שנקשיב למה שאנחנו אומרים בקריאת שמע כל יום. והיו הדברים, זה פילי פלאות, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ודברים כאלה שנמצאים על לבביך, אותם תשנן לבניך. ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. למה אגב זה יתפוס אותך בשבתך ובלכתך ועל מזוזות ביתך ועל ידיך? למה? כי זה הלב. אז זה לא יכול לעזוב אותך. כיוון שזה הכל הלב, אז אתה תהיה בטל לזה עד הסוף. יום הכיפורים הוא היום של עקדת יצחק, פותחים אותו עם רבי עקיבא, הרבה שלנו למסירות על להיות עקוד לחיים, להיות עקוד לשמע ישראל, להיות עקוד לאהבת ישראל, לאהבת איש את האישה, לאהבת העם, לאהבת הקודש ברוך הוא, לבכל לבבך, לבכל נפשך. כי אם החיבור שלך אל הכל הוא מהלב, אין שום דבר שיעצור את הקשר עם השני. מה מפריד? השפה, הבשר, הסברות, השכל, ההיגיון, הגוף, הלב הוא אחד. אם אתה לא יכול להתיר להתפלל עם העבריינים לפני כניסתך ליום הכיפורים, אל תיכנס ליום הכיפורים. אחרי שעברת את התהליך הזה של הביטול, דמיינת את רבי עקיבא. דמיינת את הדמות של הביטול, של העקידה, של החי הנעקד, של מי שמת מתוך חיים, לא מת ואמר שמע ישראל. חי שמע ישראל ובכלל לא היה פה כשהוא מת, כי הוא היה בשמע ישראל. הוא היה בזמן קריאת שמע, הוא היה בכל לבבך ובכל נפשך. אחרי שדמיינת את הדמות הזאת, שהפעלת את הדמיון, עצמת את העיניים ודמיינת את רבי, תצייר אותו. אחרי שדמיינת את רבי עקיבא, תזכר באהבת ישראל שלו, ואהבת לרעך כמוך, ותגיד את זה על דעת המקום ועל דעת הקהל. עכשיו תעבור לאן ומתירים להתפלל עם העבריינים. תתבטא ליהודי אחד שנמצא עכשיו בצד השני של העולם ולא יודע שעכשיו כל נדרי, ולא שמע על יום כיפור, ולא יודע כלום. קח גם אותו איתך. יחד איתו תבוא עכשיו לכל נדרי. אם אתה בא לבד, סימן שאתה לא בא יחדיו, והיום זה העקידה. היום באים אברהם ויצחק, אבות ובנים. עוקדים ונעקדים במזבח. זה 10 ימים של עבודה. היום אין קרניים, היום יש שופרות. וזה כל כך חשוב לפתוח כך את יום הכיפורים יותר מאשר את ראש השנה, כי בראש השנה כל התפילות מדברות על הכלל. וביום הכיפורים אתה הולך לדבר כל הזמן על עצמך. זה כל כך קל לך לשכוח, פשוט להיפרד. הלב הוא זה שיחבר את הכל. ואז מגיעים לכל נדרי. ומה זה כל נדרי? כל נדרי, ועשרי, וחרמי, וקונמי. בונו של עולם, כל כך הרבה נדרים והתחייבויות, ודמיונות שאני מחויב לזה, ודמיונות שאני מחויב לקטלוג הזה. ואני הרי אומרים שאני כך, ומצפים ממני כך. והתחייבתי, אני מאוד רוצה להתבטל אליך, ריבונו של עולם. באמת הייתי רוצה משרה מלאה להתבטל אליך, אבל אין לי את כל הזמן, כי אני הרי, יש לי כל מיני מחויבויות קודמות. מה אני יכול לעשות? נדרתי. יש לי סברות כאלה, ויש לי הגיונות כאלה. אני לא חסיד ואני כן חסיד, ואני לא כזה ואני כן כזה, ואני לא... כל נדרי לעשרי וחרמי וקונמי ושבועי דינדרנה ודישתבנה, הכל בטל ומבוטל. אם יש לך עוד נדר אחד שנמצא לך ככה על הגב, הרי אתה לא תיכנס למקווה הזה של יום כיפור. ואומר מקווה ישראל השם. המקווה מתאר, אם נכנסת בלי חציצות. אבל אם נכנסת עם חציצות למקווה, פשוט לא מתאר מה אפשר לעשות. זה לא שהמקווה לא טוב. זה גם לא שאתה לא טוב. זה שאתה לא מסוגל לשחרר את עצמך מהנדרי והעשרי והחרמי שאתה בא איתם כל הזמן בתרמיד. מהדימויים שלך על עצמך. אבל איך אפשר לצאת מכל הנדרי והעשרי? תעצום עיניים. תדמיין את רבי עקיבא. לך עכשיו עם יצחק לאברהם. איך אפשר לעשות את זה? כמו כלב, שהלך להשתפח. זה יום כיפור. לכן משתחווים ביום הזה. משתתחים. תשתפח. קורים ומשתחווים. קורים ומשתחווים. זה מה שאתה צריך לעשות. דרך אגב, אנחנו רוב היום מתפללים, ומעט קורים ומשתחווים. בעזרת השם, בעזרת השם, יבנה המקדש במהרה, כהן גדול יהיה זה שמתפלל, אנחנו נעמוד בחוץ, ומה הפעולה היחידה שנעשה? קוראים ומשתחווים. שומעים את השם המפורש, קוראים ומשתחווים. את השאר הוא עושה לבד. זה פילי פלאות. ביום כיפור, משתחווים. שני חלקים ביום כיפור. את החלק השני לא נדבר הפעם, פעם דיברנו. בבוקר משתחווים, אחרי הצהריים רוקדים עם בנות ירושלים שיוצאות וחולות בקרמים. אבל זה לא להפעם. משתחווים. משתחווים. משתפחים. כלבים. כמה שזה קשה לאדם המודרני. כמה שזה קשה לאדם ששם את השכל בראש מעריה. כמה שזה קשה לעולם שביטול הוא כמעט מושג מגונה אצלו. אילו היינו מבינים איזה בן חורין אתה יכול להיות. כשאתה בטל ביטול גמור אל אברהם, אל יצחק, אל הקדוש ברוך הוא, ועכשיו אתה צינור של משהו נצחי ואתה עקוד, לכן אתה חופשי. אתה קשור, לכן שום דבר לא יכול להפריע לך. לא נדרי, ולא יסרי, ולא חרמי. קשרת הכל. זה כל כך לא נתפס לאדם המודרני. המילה אתה קשור מצטיירת אצלו מיד בזה שמישהו קשר אותי. אתם יודעים מה זו עקדת יצחק? יצחק ביקש להיות קשור. אני רוצה להיות קשור. אני רוצה להיות בטל. זה כל כך קשה לנו. לכן קשה לנו תפיסת השליחות. לכן קשה לנו תפיסת הלב. כשרבנו מסיים את התורה בכמה מילים חסידיות גדולות. הוא מסיים את התורה כמו שהבעל שם טוב התחיל. רבותיי, לב. זה מה שיעקוד יהודים לשייכותם לעם הזה ולנצח הזה ולקשר הזה, גם ברגעים הקשים ביותר. אותו כלב בן יפונה, שכולו לב, מגיע 45 שנה אחר כך במקור 8. ובא אל יהושע, ואומר ליהושע, ואתה הנה החיה השם אותי כאשר דיבר זה 45 שנה מאז דיבר השם את הדבר הזה אל משה. אתה זוכר לפני 45 שנה את המרגלים? שנינו נשארנו מהם? עברו מאז 45 שנה. ואתה הנה אנוכי היום בן 85 שנה. כלומר הייתי אז בן 40. יש קצת הבדל. עדות רפואית, הוא מביא מסמך. עודני היום חזק כאשר ביום שלוח אותי משה. ככוחי אז וככוחי עתה למלחמה ולצאת ולבוא. אתה לא מבין איך יכול להיות? ברור שיכול להיות. אם הכל רק הלב, על הלב אין השפעות. הלב נשאר. האצבעות משתנות. הידיים. הצלילות של השכל. אבל אם כולו לב, אם הוא משתתח על קברי אבות, ומה הוא מבקש? ואתה, תנה לי את ההר הזה אשר דיבר השם ביום ההוא. אני רוצה את חברון. כי לי יש את הכוח הזה של החיבור של חברון. כי אתה שמעת ביום ההוא כי ענקים שם. אגב, זה ביטוי נפלא, כי אתה שמעת ביום ההוא. אתה שמעת, אני הייתי שם. אתה שמעת, אתה זוכר ששמעת יחד עם כולם? אני ראיתי. ואני לא ראיתי, כי אני השתתחתי עם אברהם, יצחק ויעקב. לכן אף פעם לא ראיתי. כולכם שמעתם. אני היחיד שהייתי. לא היה שם לא אחימן, לא שישי, לא היו! מה זה יחסית להשתתחות אצל אברהם יצחק ויעקב? אבל תראו את הפסוק. ועתה, אני חוזר לפסוק י"ב, תראו את החידוש בעברית בפסוק הזה. ועתה תנלי את ההר הזה אשר דיבר השם ביום ההוא, כי אתה שמעת ביום ההוא כי ענקים שם וערים גדולות בצורות. תשמעו טוב. אולי, מה כתוב פה? אולי מה? השם אותי והורשתים. כאשר דיבר השם. זה לא עברית. טעות, לא? השם איתי. השם איתי פירושו שהוא פה, אני פה והוא איתי. השם אותי זה אחד. השם אותי. זה מתגלה דרכי. למה? כי אני כלב. כי אני ביטול גמור. אין בכלל שום עת באמצע. אין חיבור. לא, בלי בב החיבור. זה לא השם איתי. זה מדהים. אולי השם אותי. לא רשתי. אגב, לא ודאי השם אותי. זו ענבה. לא יודע. בוא, תן לי. זה הקטע הקשה לך עכשיו בכיבוש הארץ? תן לי. למה? כי השם אותי. ויברכי יהושע, ויתן את חברון לחלב בן יפונה לנחלה. על כן הייתה חברון לחלב בן יפונה הכניזי לנחלה עד היום הזה. יען אשר מה? מילא אחרי השם אלוהי ישראל, ושם חברון לפנים קריית ארבע, האדם הגדול בענקים הוא, והארץ שקטה ממלחמה. איך? כולנו רוצים ארץ שקטה ממלחמה. חזר שואלים, מי זה האדם הגדול בענקים? אם זה אחימן ששי ותלמי, כתובים שם כמה. אז מי זה האדם הגדול בענקים? מי זה האדם הגדול בענקים? יש פשטנים שאומרים ארבע, זה היה השם של מישהו. אוקיי, אתה אומר, לארבע היה האדם הגדול בענקים. קשה. חזל אומרים פירוש מעניין מאוד. מי זה הגדול בענקים? אברהם אבינו. אז מה זה הולך פה? הרי זה לא פשט. אז אומרים דרש. דרש? לא מבינים חזל, אומרים דרש. כלב בא ואומר לו, אדוני, אתה שמעת על אחימן של שי ותלמי. אני באמת ראיתי שם ענק. הענק שאני ראיתי היה אברהם אבינו. כולנו שיחקנו גמדים וענקים. אבל זה הענק שלי. אצלי לא היה ענק אחר שם. האדם הגדול בענקים שאני ראיתי היה אברהם. פיזית בעיתון היה כתוב על אחימן של שי ותלמי, יש לי גם הוכחות כימיות שהם חיים. לא רלוונטי. אני הייתי עם הגדול בענקים. וליד הגדול בענקים הם היו כאלה צוציקים. ואני השתתחתי אצל אברהם. אז הייתי אברהם. השם אותי. אז כשהייתי אצל אברהם בפנים, ראיתי למטה שם את אחימן של שי ותלמי משחקים. גולו. אתה לא מבין, כי אתה שמעת. אני הייתי. אז תן לי את ההר הזה לנחלה. כולו לב. משה רבינו כך מסיים. שימו לבבכם. איזו עברית. לא pay attention ולא שום תרגום מצחיק. קחו את הלב, שימו אותו. זה קשה. אבל זאת עבודת השם. ומשה רבינו אומר, רבותיי, התורה שמצווים בה במצוות עשה יוד א' ושיננתם לבניך, שמחייבת כל כך הרבה שכל, יכולה להיות דבר מסוכן אם נשכח שהיא באה מהלב. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מאיפה? מלבבך כל ימי חייך. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. זכרנו פעם את הנציב, יותר מפעם. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, אומר הנציב בעמק דבר שם על הפסוק, נורא, מזעזע. הנציב שואל, למה תמיד מאיימים שאנחנו אולי נשכח את הר סיני? הרי כל היום עובדים תורה וחייבים בתלמוד תורה, למה שנשכח? אומר הנציב גבלדיק, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, לפעמים, כותב הנציב מבולוז'ין, רק הוא יכול לומר משפט כזה, לפעמים דווקא מחמת עסק פלפולה של תורה, יכול לשכח מעצמו את חוויית הר סיני ואת הלב. מבינים למה תשכח? כי תלמדת ושיננתם לבניך בלי לזכור שאת מה ושיננתם? את הדברים שיהיו על לבביך. ואם הם לא על לבביך ואתה עושה ושיננתם, קיימת מצוות עשה יוד א', והידו, כמו אדם שאוכל בשר ושותה יין ואומר קינות על זה שיש סוכות. כך למדת תורה. שימו לבבכם. נחזור למקור אחד ובו נעמוד. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. למה? כי אם זה יבוא מהלב, אז אתם תצבום את ביניכם. מה שעובר במסירות נפש, מה שעובר בלב, זה יעבור הלאה. אשר תצבום את ביניכם לשמור, לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם. מה זה ריק? פעמיים בתורה בלבד מופיע ריק. פה, והבור ריק. אצל מי? אצל יוסף. והבור ריק, אין בו מים. אבל נחשים ועקרבים יש בו. אין וקום. אין וקום. אם לא תמלאו את הלב, אם הלב לא יהיה מלא בתורה, יכולה התורה לעבור עם השכל, הלב יתמלא בדברים אחרים. הריק יהיה מלא נחשים ועקרבים. זה ימית אתכם. כי לא דבר ריק הוא מכם. כי הוא חייכם. אם אתה מבין שהדברים האלה על לבביך והם הלב שלך והם החיים שלך, אתה עקוד כי זה החיים שלך, אם העם שלך זה לא יציקה ששמו לך על הראש, אלא זה הלב שלך. אם התורה היא לא משהו שמישהו קשר לך מלמעלה, אלא זה הלב שלך. אם אתה קולט את זה בצורה הזאת, כי הוא חייכם, אז אף פעם לא יהיה ריק. אם לפעמים אתה מרגיש תחושה של, אני יודע את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, אבל אני מרגיש ריק. זה כי אתה עובד את הקודש ברוך הוא בצורה המודרנית, הקלאסית. עם המון שכל, עם המון סברות, עם המון תזות ושיטות. תזה א', תזה ב', תזה ג'. זה יכול להיות בישיבה, שיטה א', שיטה ב', שיטה ג'. אבל אתה לא מנסה לשים את הלב. במשפט אחד אחרון, לשים את הלב נשמע מאוד פרפקציוניסטי. כי אני מדבר על אדם שמצליח לשים את כל הלב. תיארתי אדם אחד שהגיע לזה, כלב. עוד רגע אני מדבר על עוד אדם אחד שהגיע לזה. אבל זהו. המילה לשים לב היא כל כך יפה בעברית. לשים לב, זה נכון, השאיפה הסופית היא לקחת את הלב ולשים אותו. זה השאיפה. נו, הלוואי נגיע למדרגה כזאת. חסיד באמת. אבל לשים זה גם 50 גרם. שים טיפה. שים עוד קצת. אבל שים קצת לב שם. אל תסגור אותו. שים קצת. אתה עוד לא יודע לעשות הרבה, שים קצת. אתה עדיין מוכרח 90% סברות? נבך. בסדר, אתה גאון, מה לעשות? יש כן גאון? אז יש לך 90% סברות. אתה יודע הכל. המדרש מתאר מה נקרא העקדה של אברהם. אברהם בא לקדוש ברוך הוא ואומר, כבשתי ולא אמרתי. אתם יודעים מה הכבישה של אברהם? המדרש תנחומה אומר, לא הכבישה שהוא הלך לעקוד את בנו. הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, כשהקדוש ברוך הוא בא אליו והוא כבר על המזבח, והקדוש ברוך הוא אומר לו, בי נשבעתי נאום השם. אז אברהם עוצר שם ואומר, ריבונו של עולם, אתה נשבעת? ואני נשבע שאיני זז מהמזבח עד שאומר את כל מה שיש לי. ואז בתנחום המדהים, מתחיל בוסיה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, דבר. אמר לו, ריבונו של עולם, בסוף העקדה, ריבונו של עולם, לא אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרע. אמר לו, הן. אמר לו, לא אמרת לי, ספר הכוכבים, כה יזריך, אמר לו הם. אמר לו ריבונו של עולם, על זרע חי או על זרע מת דיברת? אמר לו זרע חי. אמר לו ריבונו של עולם, כשם שאני כבשתי את עצמי ולא שאלתיך, אתם מבינים מה זה לכבוש? זה מדהים. העקדה היא, היו לי מספיק ספרות לא ללכת להר. אבל סתמתי אותם. כי רצוני לעשות רצונך. אז גם אם יש לך מספיק סברות, לא לרחם על בניי. תסתום אותם, כי רצונך לעשות רצוננו. אמר לו, בי נשבעתי, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, כי ברך אברכך. אני טוען, העקדה של יצחק זה הקשירה. העקדה של אברהם זה לשמוע את זה, ושלושה ימים לא לומר אף סברה. אתם יודעים מי השטן של אברהם? הלמדן שבי. זה השטן שהסתובב שם שלושה ימים. הוא הגיע בכל מיני צורות, עם זקן כזה ועם זקן כזה. הוא היה 10 מרגלים השטן הזה. הוא אמר לא הגיוני. הוא אמר זה הפוך מכל היגיון בעולם, זה לא יכול להיות. הוא אמר זה מנוגד למה שאתה בעולם. הוא שאל שאלות אישיות ונפשיות, והוא הזכיר את שרה, והוא שאל על העולם, והוא שאל מה יגידו, והוא שאל איך יכול להיות שזה הקדוש ברוך הוא, על הכל הוא שאל. אני כבשתי, זאת העקידה של אברהם. עכשיו כשגמרתי ואתה אומר לי אל תשלח ידך, עכשיו אני רוצה להגיד לך מה יכולתי לשאול ולא שאלתי. לא שאלתי. ידעתי שאין לי שום זכות לשאול, אתה נתת לי את הילד הזה. וידעתי שאתה אמרת לי לקחת אותו. וידעתי שמה שאתה רוצה ממני זה לב. ולא ידעתי איך הפרשה תסתיים. אבל אתה יודע דבר אחד. שכולי לב. שאין לי שום דבר שחוסם את הלב. לכן אני ויצחק נהיינו אחד. לכן עקדת יצחק לזרעו ברחמים תזכור. אין לנו קרניים. אנחנו שופרות. אנחנו הכל. שיכול לצאת פה ולהישמע בקצה השני של העולם. כל פשוט. גם כשיש לנו שברים ותרועות. זה יבוא רק אחרי הכל הפשוט. אחרי התקיעה הזאת. עלייה לפה, ירידה מפה, שאלות פה, גניחות, יללות. הרבה גניחות, הרבה יללות. קודם כל תקיעה. כי לא דבר ריקו מכם, כי הוא חייכם. והדבר הזה, תאריכו ימים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן, שמה לרשתה. מלא שערב יום הכיפורים הזה, בנוסף לכמה שהדברים האלה כל כך נכונים, בעולם הפרטי שלי, שלנו, ככה הם גם נכונים בתפילה שלנו השנה, שנאריך ימים על האדמה, שנאריך בעזרת השם ימים וחיים על כל האדמה אשר נתן לנו השם אלוקינו, לרשתה. שנה טובה ומבורכת.